הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, שהייתה זאת סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש. שש דקות אחרי 8 בערב, רדיו ללא הפסקה 103 FM, כמדי ראשון בערב אנחנו כאן עם הרב לייטמן, חוכמת הקבלה, הצוות הקבוע אורן לוי שנמצא איתנו. שלום אורן.
ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב גם ליניב סי.
ערב נפלא.
וערב מצוין לרב לייטמן, שלום. כן.
שלום לכל הרב, לב טוב.
כן, יש לנו ערב ערב נעים יחסית, יחסית רגוע, יחסית ככה לשבועות האחרונים, נכון? היום רצינו לדבר על חופש הבחירה. דיברנו בתוכנית שעברה על בעצם למה אנחנו קיימים בעולם הזה, והיום רצינו לדבר על חופש הבחירה. אני רוצה לשאול אותך הרב לייטמן, מה מניע אותנו בני האדם?
אנחנו נמצאים במסגרת שנקראת הטבע, והטבע מניע אותנו, ואנחנו נמצאים במערכת חוקים מוחלטים, שאין כאן שום דבר לאיזה חופש כביכול. ואנחנו גם כן לא רואים, עד כמה שאנחנו יותר ויותר חוקרים את העולם הזה ומגלים בו חוקים, מנהגים למיניהם שהטבע סוגר עלינו, אנחנו לא יכולים להגיד שיש כאן איזה חופש ויש לאדם לבחור בזה או בזה, כך או כך. אלה, בוא לא נסתכל עלינו, כי עלינו אנחנו טועים, אנחנו לא יודעים. כדי לראות איך אני נפעל, אני צריך להיות בדרגה יותר גבוהה מאדם, ואז לראות מלמעלה איך שאדם נפעל. אבל אני יכול לראות את זה על דרגות חי וצומח ודומם, ואני רואה ששם יש חוקיות מוחלטת. ולכן על איזה חופש אנחנו יכולים לדבר עליהם? גם עלינו, אם היינו עולים בדרגה יותר גבוהה ומסתכלים מלמעלה עלינו, גם כן היינו רואים שאנחנו לא נמצאים באיזה
אלה
במערכת, במערכת ששם החוקיות היא מתחילה ועד סופה, היא כובשת אותנו ומבילה אותנו לאן שצריך.
אני חשבתי שאני אדם חופשי, אתה יודע, שאני בוחר עם מי, אני לא יודע מה לעשות, עם מי להתחתן, איזה, מה לאכול, מה לשתות, איך להתלבש, איפה לגור, במה לעבוד, אתה יודע, בלא מעט דברים. אני בוחר בין כל מיני דברים, לא?
אני חושב שזה פשוט מחוסר ידיעה, שאני לא יודע מה מתרחש אצלי במוח ובמערכת הצבים ובכלל בכל הגוף, איך משפיע עליי החברה, הסביבה, בכלל מה שמתרחש בעולם. אם הייתי רואה כל המערכות האלו, והן מערכות ממשיות, מערכות מאוד מדויקות, אז הייתי גם כן רואה שאני נמצא שם כמו איזה בורק קטן ועושה הכל מה שהמערכת דורשת.
אמרת קודם שהטבע מפעיל אותנו?
כן, ודאי.
למה אתה מתכוון שאתה אומר הטבע מפעיל אותנו? איך זה
נו, כמו שאנחנו ביטוי? רואים שחוקי הטבע מפעילים דומם, צומח וחי. אני לא רואה במין הצומח או חי משהו שבא להם ככה לעשות או בא להם ככה לעשות, אלא אני יכול להגיד שמפני שחוקים, כוחות, בוא נגיד, פועלים על איזה ייצור, לפי הכוחות האלו, סך הכל, הייצור נפעל ומבצע איזה פעולה.
אם היינו יכולים למפות את אותם כוחות שפועלים על יצור מסוים, זאת אומרת, היינו יכולים לדעת מראש כיצד הוא ינהג בכל רגע נתון.
בהחלט.
ומה לגבינו, בני האדם?
גם כן.
גם כן מה?
גם כן היינו בדיוק יודעים מה קורה איתנו ומה יקרה איתנו בכל רגע ורגע בחיינו, בקיומנו. מההתחלה ועד הסוף. אלה, שאנחנו מדברים על חופש הבחירה, אנחנו כבר מדברים על הרמה אחרת של קיום, שאנחנו צריכים להתקדם על ידי חוקי הטבע מנקודה א' לנקודה ב', ויש לנו בדרך להתקדם מנקודה א' לנקודה ב' שתי דרכים: או שאנחנו מתקדמים על ידי הכוחות שמפעילים אותנו בלי לשאול אותנו, כמו שאנחנו חיים וחושבים שזה חיים חופשיים, אמנם שזה לגמרי לא חופשי, אלא הכל זה בצורה מאוד מדויקת, נפלת עלינו כל המערכת, וזה מצד אחד. או דרך שנייה היא זה שחוכמת הקבלה נותנת לנו, שאנחנו נראה, שאנחנו נעלה למעלה לדרגה יותר גבוהה ונראה את עצמנו שאנחנו לגמרי לגמרי לא חופשיים, ואיך בכל זאת אנחנו יכולים להפעיל את עצמנו, להפעיל את עצמנו בדרך השנייה שהיא נקראת דרך האור.
נראה אם הבנתי אותך, תומר, כמו שהטול מופעל על ידי כוחות הטבע,
גם כל אדם ורגיל,
כך גם האדם. אממה, אנחנו לא רואים את הכוחות שמפעילים אותנו,
כן.
ובתוך הערפל הזה שבו אנחנו לא מזהים את הכוחות שמפעילים אותנו, יש לנו נקודה של בהירה שהיא להתרומם, כמו לקחת מעלית, לעלות לקומה השנייה, משם להתבונן כאילו על קיומנו, ואז כן לראות את הכוחות שמפעילים אותנו גם עכשיו בלי שנכיר אותם. זאת אומרת, אם הבנתי, הנקודת בהירה של האדם זה לממש את האפשרות להכיר את החוקים והכוחות שמפעילים אותו, או
לא,
מה
לא,
בדיוק?
לא, 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 זה בכלל לא בחירה. כך עולם מתקדם. אבל על ידי לימוד חומת הקבלה אנחנו יכולים לעלות לדרגה יותר גבוהה ממה שאנחנו עכשיו קיימים, ואז נפתח לפנינו עוד דרך אחת לקיום שהיא נקראת דרך האור, שאנחנו מזמינים כוח מיוחד להתפתחות שלנו שנקרא האור, המאור המחזיר למוטב, כוח מיוחד, והוא מפתח אותנו לפי בחירתנו, לפי כמה שאנחנו מושכים אותו, לפי כמה שאנחנו מכוונים את עצמנו ללכת בו. אבל בכל זאת זה הוא מביא אותנו לאותה נקודה הסופית כמו שכל האנושות.
אז זה לא רק... נשמע כאילו יש לך בחירה דווקא.
לא, לא, לא,
נשמע...
לא, לא.
אם זה מביא אותך לאותה נקודה אז מה?
לא, אבל אנחנו מפעילים את עצמנו בצורה יותר קצרה, יותר נוחה. אנחנו יכולים לעבור את ההתפתחות שלנו בגלגול אחד, ואז אנחנו מגיעים לתופעה יפה, תוצאה יפה עכשיו, בזמן, בחיים האלו.
הזכרת קודם מסלול נקוב מראש להגיע מאלף לבית. אתה אומר, כן. כולם יגיעו מאלף לבית, השאלה איך תגיע. או שתגיע על ידי שכוחות הטבע ידהפו אותך למקום הזה.
ועל ידי הרבה גלגולים נוראים.
אוקיי. או שאתה בעצמך תביא אור אל החיים שלך, שיפלס את דרכך בטוב, בקל, בכיף, אל אותו בית.
ובמהירות.
ובמהירות.
כן.
מה זה הנקודה הזאת בית שאליה כולם צריכים להגיע?
גמר תיקון שלנו.
מה זה אומר?
שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו כולנו מחוברים יחד במערכת אחת, ומגיעים למימד העליון שאנחנו קיימים בו ללא חומר אלא רק ברוח.
נגיד שאני אהיה כזה חכם ואני אביא אור לחיים שלי, אני אלמד את התורה של הקבלה ואני אהיה מוצלח ואני אביא אור לחיים שלי, ואני מהר אתקדם אל המקום הזה של בית. איך יראו החיים שלי? לעומת אחד אחר שלא.
קודם כל אתה לגמרי נפטר מהצרות ובעיות.
למה?
כי כל הלחצים האלו שאנחנו מרגישים אותם כיסורים, הלחצים האלה רק כדי לקדם אותנו קדימה, וכשאתה עולה לרמה יותר גבוהה ורואה את החיים שלך מלמעלה, אז אתה לא זקוק לכוחות שיפעלו עליך וילחיצו וידחיפו אותך קדימה, אלא אתה בעצמך מושך את עצמך לאותה המטרה.
זה מזכיר
אתה לי... יודע כל הדרך, אתה רואה אותה, אתה משתתף בה מרצונך החופשי.
זה מזכיר לי את בית ספר, שכאילו או שלמדת טוב ועברת את המבחן בקלות, או אם לא עברת מועד ב', לא עברת מועד ג', ומקסימום תישאר כיתה.
כן,
כן, זה...
נגיד.
דומה, דומה. יניב, רצית להקריא לנו משהו?
כן, בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, במאמר שנקרא השלום בעולם, הוא אומר שיש שתי ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות. אחת היא ממשלת השמיים, המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק לטוב ומועיל.
זה בעצם מה שאנחנו כולנו חיים.
אלא שבא בעיתו, כדרכו, בכבדות ובעריכות הזמן. ויש ממשלת הארץ, שהם בני אדם, שלקחו את חוקי ההתפתחות תחת ממשלתם עצמם, שכוחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים מאוד את הקץ, את גמר בישולו ותיקונו של הדבר שהוא קץ ההתפתחות שלהם.
כל פעם שמדברים על גמר בישולו של הדבר, אני נזכר בזה שאשתי מבשלת, ולפעמים היא יוצאת מוקדם לעבודה, אז היא אומרת לי, שים לב, עוד מעט תחבא את הגז, תחבא את התנור, תחבא משהו. ואם אני לא זוכר לחבות, אז זה לא יתבשל או שנשרף. אבל כאילו הקטע פה שאני מבין ממה שהוא קורה, שכאילו הנמשל פה זה אני, כאילו אני מתבשל על באותו סיר. כן, זה המציאות, אני באמת מתבשל באיזשהו...
זה נקרא אבולוציה, שאנחנו כל הזמן מתפתקים. מתבשלים.
מתבשלים, זה התבשיל האבולוציוני, זה בעצם הכותרת של החלק הזה. טוב, אני רוצה שנעבור למאזינים שלנו, בוא נתחיל. אבי נמצא איתנו על הקו, שלום אבי.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב מצוין. כן אבי, מה רציתי לשאול את הרב?
יש לי שאלה לכבוד הרב. רציתי לשאול אם יש משמעות לביטוי הכל צפוי והרשות נתונה בעולם הזה.
טוב, אבל למי רשות נתונה? זה רק למי שהוא באמת מחפש להשתמש נכון בכוחות שהוא צריך לגלות אותם. כוחות הטבע, כוחות ההתפתחות שלו. זה נותנת לנו חוכמת הקבלה. זה בדיוק מה שאנחנו בעצם מגלים. על ידי מה אנחנו מתפתחים ואיך אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו. וכשאנחנו מגיעים לזמננו, שבאמת נמצאים במצב מאוד פרובלמטי, בוא נגיד, אז כדי באמת לפתור את הבעיה, אנחנו מאוד זקוקים לדעת את הכוחות האלו, כוחות הנפש שלנו, כוחות ההתפתחות שלנו, ולכן מתגלה בימינו חוכמת הקבלה, והיא מיועדת דווקא לזה, שאנחנו נגלה כוחות שעל ידם אנחנו נוכל להשתמש נכון ולהביא את עצמנו למטרה היפה.
כאילו הסרט של החיים שלי כתוב מראש?
לא, אתה כתוב מראש תחילת הדרך וסוף הדרך. אבל איך שאתה תעבור, זה תלוי בך. או מהר או לא, ובאיזה מידת הטוב או רע.
אז הסצנה הסופית היא כתובה?
כן, ודאי. היא כבר נמצאת. בעצם, או המצב הסופי הוא כבר נמצא.
איפה היא נמצאת?
מתחילת הבריאה.
איפה היא נמצאת?
נמצא, שוב, אנחנו פועלים עכשיו רק מתוך 5 חושים שלנו. כבר דיברנו על זה. 5 חושים. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. זה 5 חושים, חושים גופניים שלנו.
זה מה שיש לי. מה? איך אני יכול לעבוד עם משהו
אבל
אחר?
אבל אנחנו יכולים לפתח עוד נוספים, עוד חושים נוספים. זה, לכן זה נקרא חוכמת הקבלה. איך לקבל, איך לקלוט את המציאות שאנחנו רק משתדלים לנגוע בה, אבל ממש לחקור לא מסוגלים.
מה, אדם שלומד
תשאל חוכמת... מדענים, אני אגידו לך כמה שהם חושבים שעוד נמצא בטבע, והם לא רק קצת נוגעים ולא מגלים.
אז איפשהו בטבע מוגדרת התמונה הסופית, כן. של ההתפתחות שלי, של אורן?
כן.
איך אני מגיע למקום הזה ורואה מה התמונה הזו?
על ידי חוכמת הקבלה, לכן זה נקרא חוכמת הקבלה, חוכמת הקליטה. איך אני קולט אותם הצורות הטבע, אותם השלבים שלה, אותם הרמות שלה, שנסתרים היום. איך אני מפתח את עצמי כדי לראות.
מה זה לפתח את עצמי? מה אני צריך לפתח?
לפתח את הכלי קליטה. לכן זה נקרא חוכמת הקבלה.
לפתח את הכלי קליטה.
אנחנו, רגע, אבל אנחנו, אני חושב אנושות משתוקקת לזה כל הזמן. אנחנו חיים, הולכים לאנשים שיותר מבינים, למגלי עתידות, אנחנו רוצים לגלות את מה קורה שם בגלקסיות וכו'. אנחנו מרגישים שאנחנו לא תופסים כל המציאות, שיש עוד הרבה דברים שאנחנו תלויים בהם וחסר לנו.
אז אני אוכל לגלות עתידות, לגלות גלקסיות, אם אני...
הכל? כן, למה שלא? יש לנו, אנחנו רק צריכים לפתח את החושים האלו החסרים.
זה מעניין. לפתח את החושים. חנן, שלום.
שלום, ערב טוב, הרב לייטמן, ערב טוב לכולם.
שלום.
יש לי שאלה שהיא קצת מורכבת מכמה שאלות. האם הנשמה נשארת אחרי שהגוף מת? האם יש לה מחשבות וכל הדאגות וכל מה שיש במוח? האם הנשמה נשארת עם כל התכונות האלה שיש לה? ואם אפשר עוד שאלה קטנה, מה יהיה כשאנחנו נהיה כמו בן אדם אחד? מה אנחנו נעשה עם זה?
נשמה היא מה שאנחנו צריכים לפתח מתוך הרצון שלנו הקטן שנמצא בכל אחד ואחד, שנקרא רשימו. יש בנו רצון להתפתחות מעל הגוף שלנו, ואותו אנחנו צריכים לממש. אם נממש אותו טוב, הרצון הזה הוא רצון להשפעה, לנתינה, לאהבה. לכן כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת שאם אנחנו מגיעים באמת למצב שאני יוצא מעצמי ואוהב את הזולת, אז בזה אני מפתח את הנשמה שלי. וזה לגמרי לא חשוב בגוף הפיזי שלי, גוף החומרי שעכשיו אני עדיין נמצא בו וכביכול תלוי בו. הוא יכול להיות חי, הוא יכול להיות מת. אם אני פיתחתי את הגוף הרוחני שלי שנקרא נשמה, אז אני נשאר בו ומרגיש דרכו את הכל המציאות.
מה הקשר בין הנשמה, לפתח את הנשמה, לבין החופש של הבחירה של האדם, מה שדיברנו קודם?
זה תלוי זה בזה. שחופש הבחירה יכולה להיות אך ורק שאני, חוץ מהגוף שלי שאני עכשיו חי בו, אני גם כן מפתח את הנשמה וחי בשניהם יחד.
אם אני מתחיל לפתח בתוכי אהבה, השפעה, נתינה, כל הדברים הטובים האלה שהזכרת, אז בזה אני מתקדם יותר מהר אל התמונה הסופית של המצב שלי המושלם שדיברנו עליו קודם, שהוא כאילו מוגדר מראש.
כן.
למה דווקא אהבה ונתינה ודברים כאלה חיובים, למה דווקא הם מקרבים אותי אל המצב שלי שכבר כאילו מוגדר לי מלפני?
כי אני יוצא לאזור אחר, למימד אחר, מימד של השפעה, שנקרא מימד הרוחני. ואז, זה לא סתם התורה קורה לנו, ואהבת לרעך כמוך. כי על ידי זה אנחנו מתעלים מעל העולם הזה, ונכנסים לעולם הרוחני.
לאן מתעלים?
מתעלים בדרגת התפיסת המציאות. אנחנו מגלים מימד חדש.
איפה הוא? איפה הממד הזה עכשיו? איזה מין
אתה לא מרגיש אותו כמו שאתה לא מרגיש אותו רדיו 103 FM. אתה לא מרגיש את הגלים האלה, אתה לא נמצא בהם. זה מודעות חדשה, הרגשה חדשה, שאיפה מודעות שלך? איפה אתה יכול להגיד? איפה הרגשות שלך? זה הכל מידע שקיימת סביבנו, ואנחנו צריכים להתקשר לזה.
אני רוצה שנמשיך עוד קצת עם המאזינים שלנו, אם אפשר. אוקיי, עוד מאזינה, בעילום שם, שלום.
ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב לרב לייטמן, לאורן לוי, לכולם. יש לי שאלה.
בבקשה.
טוב, אז כך, יש את תורת האבולוציה, נכון, שהאדם מתפתח מהקוף, היה את בעצם חצי קוף חצי שימפנזה, ולאט לאט עד שהתפתח לאדם מודרני, ויש את ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא יצר מאפר את האדם. עכשיו לכאורה, בגלל שאני לא מבינה, זוהי סתירה. והייתי רוצה שכבוד הרב יישב לי את הסתירה, זאת אומרת, לפי, על פי הקבלה, מה יש לומר על זה, כי אני, זה מאוד מסקרן אותי, וזה קצת נראה לי לא הגיוני, ומאוד קשה לי גם לתפוס.
את צודקת, כן. את צודקת, שלפי מה שאדם קורא בספרים האלו, בתורה נגיד, אז נראה לו את זה כסתירה, ממה שמגלים המדענים, אבל אם את פותחת נגיד עץ חיים של הארי, או תלמוד עשר הספירות של בעל הסולם, אז את תקריא שכתוב שם שבעצם דרגת יש דומם צומח חי ואדם, ובין דומם לצומח המצב ביני לביני זה נקרא אלמוגים, בין צומח וחי יש כזה כלב שדה, ובין חי לאדם קוף. זאת אומרת, ודאי שאנחנו התפתחנו מהקופים משך האבולוציה, כמו שבאמת אנחנו מגלים בחוכמה.
חוכמת הקבלה מסכימה על
לא רק מסכימה, כתוב לפני דרווין, זה כותב הארי לפני 500 שנה, אפילו 600 נדמה לי, ב-1500.
כן.
כאילו שהוא היה חי, הוא כתב את זה שהדרגה האמצעית בין חי לאדם זה הקוף.
אז איך אותו הארי הקדוש מסביר את ציפור בראשית?
ציפור בראשית זה מדובר על המבנה הרוחני של האדם, לא לפי המבנה הגשמי.
מה זאת אומרת?
מבנה הרוחני של האדם שאנחנו התפתחנו מהדומם, צומח, חי, בצורה כזאת, בצורה רוחנית. זה איך אדם מתפתח מבפנים. איך אנחנו מפתחים את דרגת האדם שבנו. עכשיו אנחנו עדיין לא בני אדם לפי חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בדרגת חי.
כתוב שהעולם נברא בשישה ימים, וביום השישי נברא האדם.
זה לא, זה לגמרי, לגמרי לא אותה הבנה כמו שאנשים חושבים.
אז מה כן? זאת השאלה שהגבר...
אין, החוכמה, התורה בכלל לא מדברת על העולם הזה. לכן אנחנו קוראים לך תורה קדושה. היא מדברת רק על תכונות ההשפעה ועולם הנסתר, עולם הרוחני. היא לא מספרת על העולם שלנו.
אז הסיפור שם עם שישה ימים, על מה הוא כן מדבר?
הוא מדבר על דרגות. שזה שש ספירות, שעל ידם נברא העולם, שזה מלכות, ולפניה שש ספירות, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, זה באלף בית שבחוכמת הקבלה, שכל אדם שמתחיל ללמוד, הוא מיד לומד את הדברים האלה, ורואה עד כמה שאנחנו פשוט לוקחים ספר שמדבר על פנימיות העולם שלנו, לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה פנימית, וחוכמת האמת, כן? תורת אמת, ומדובר שם רק על הכוחות רוחניים שפועלים במציאות, ולא על הגשמיות בכלל. מה שאתה מרגיש, על זה לא מדובר.
כתב לנו בעל הסולם, במאמר החירות, יש ציטוט מעניין, הוא אומר, כל אחד מאיתנו אינו אלא כמין מכונה, הפועלת ויוצרת על ידי כוחות חיצוניים, המכריחים אותה לפעול בצורה זו. באופן שאין כלל אנוכיות בעולם, כי אין כאן כלל בן חורין ועומד ברשות עצמו. אין אני בעל המעשה ואין אני העושה משום שאני רוצה לעשות, אלא משום שעובדים אותי בעל כורחי ושלא מדעתי.
זה ממש קשה לשמוע את הציטוט הזה, הרב לייטמן. באמת, אנחנו מכונות. זה מה שהוא אומר, אנחנו מכונות.
נו, אז מה? לפחות כל הרע שבך, אתה יכול לשייך למכונה? מי שלא רוצה להיות מכונה, מי שבאמת רוצה להשיג מהות החיים, אז הוא חייב לבוא לחוכמת הקבלה ועל ידה לפתוח כל הצופן הזה, כל המערכת ההנהגה וההפעלה וההשגחה, להיכנס בה ולהיות בעל הבית על החיים שלו. אחרת לא, אחרת הוא נפעל, כמו שאנחנו רואים. גם כן לפי מה ש... כמה שאנחנו יותר ויותר מגלים את הגוף האדם, את המערכת שאנחנו קשורים לכל הדומם צומח וחי, אנחנו רואים שזאת מערכת סגורה, ולא נשאר שם איזה שאלות שאדם יעשה כך או אחרת, אלא הטבע קושר אותנו בשרשראות ברזל, ומפעיל אותנו... במודע או לא במודע.
אני מנסה להבין את זה במשך השיחה שלנו, ושואל את עצמי בפעם האחרונה ששאלו אותי מה תשתה אורן, קפה או תה, ואמרתי קפה, חצי קפה, חצי הווייג'. אז מה זאת אומרת שאין לי בהירה? יכולתי לבחור בתה, אבל בחרתי בחצי קפה, חצי הווייג'.
אז בשבילך זה הייתה בחירה.
נכון.
אתה היית כאילו...
נכון, אני החלטתי, וכך כן. אנחנו פועלים בכל רגע ורגע, כן. כל אחד מאיתנו.
אז מחוסר ידיעה, אתה חושב שאתה נמצא בבחירה, אבל זה חוסר ידיעה.
חוסר ידיעה של מה?
שלך בעצמך.
לא מבין את התשובה.
אז יש תשובה לבעל הסולם בספר שנקרא פרי חכם שיחות. הוא כותב שם שכל מחשבה, דקה מן הדקה, הבורא שולחה למוחו של האדם, והוא כוח התנועה של האדם, של בהמה וכל החי. דהיינו, ברצות הבורא להניע את האדם, פועל בו בשליחת מחשבה אחת, ואותה המחשבה מנענעת אותו כפי מידתה, והאדם אינו מסוגל להרגיש בשום אופן מי ששולח לו את המחשבה.
הבורא זה נקרא המערכת הכללית, סליחה, שהיא מפעילה אותנו, מערכת הכללית, סגורה, שלמה, והמערכת הזאת פועלת עלינו, פועלת עלינו, ואנחנו נפעלים על ידה. אז אנחנו לא מרגישים מי מפעיל אותנו, אפילו בספיקות ולא בספיקות, וכך אנחנו חיים. אתה רוצה לדעת, אתה צריך לעלות לגובה המערכת הזאת. זה רק בחומת הקבלה. אז נפתחת לך את המערכת הזאת, אתה מתחיל להשתתף בכוחות האלה, אז אתה מתחיל לקבל גם כן יכולת לשלוט, להיות כחלק לא נפעל, אלא גם המפעיל.
זה מעניין. טוב, זה גם מטריד, אני חייב לומר. אבל בואו נעבור למאזינים שלנו.
אני חושב שזה הגיוני. אדם שלא מבין שום דבר מהחיים שלו, שלא יודע בכלל על העולם שהוא נמצא, אתה רוצה עוד לתת לו לעשות משהו בבחירתו לידיים שלו?
האדם לא יודע כלום על העולם שלו?
אתה רואה אנשים, אתה רוצה שהם יהיו אחראים בעליהם על החיים שלהם? לא, זה היה, העולם היה הרבה יותר גרוע אם זה היה כל כך. אנחנו נדבר על זה.
טוב, זהו, זה נושא לבירור.
נגענו לנושא מאוד עמוק.
בוא נדבר עם טלי. שלום טלי.
שלום, אתה.
טוב, מצוין. כן, טלי, בבקשה.
רציתי קודם להגדיר למה שאני צופה בעוד 66 מזה כמה שנים. ונהנית כמובן, אני אסמת. יש לי שאלה שאני חושבת שתעניין ציבור שלא טובעת ובכלל. שמעת רשם פעם מדבר על כך שכדאי שיהיה וצריך שיהיה חיבור, חיבור בעם. וכל מי ששומע עכשיו אותנו, ואני חושבת שהוא היה רוצה לדעת בפה מה צריך לעשות בעצם, מה זאת אומרת החיבור הזה, ומה צריך בכלל לשנות בחיים כדי להתקדם, ובעצם כולנו חושבים את ההפך, כעס, קנאה, סלידה אחד מהשני, איך כל זה עם המטרה אחת שהיא שלום גלובלי ועבר ואף של הרחה כמוך, איך כל זה יכול להיות בחיבור אחד ובר?
ברור, אז השאלה בעצם היא מה צריך לעשות העם שלנו בפועל, אנחנו צריכים להתחבר, אתה מדבר הרבה על העניין הזה של להתחבר, מה צריך לעשות, מה האדם ששומע?
בפועל אם אנחנו רוצים, בלי להיכנס לתיאוריה הזאת של חומת הקבלה וללמוד לעומק, שזה רק למדענים, למקובלים, אם אנחנו רוצים בפועל לשלוט על החיים שלנו, אז עלינו להתחבר, עלינו להגיע למצב שאנחנו כולנו מחוברים יחד בצורה יפה, טובה, איש תראו יעזורו בצורה כזאת שכל ישראל חברים ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה לחברך מה שצנוע עליך. אם אנחנו מתקדמים לכאלו קשרים, אנחנו מובילים את עצמנו בדרך הטובה ביותר שנקראת דרך טובה, דרך האור, ואז הכוחות שאנחנו בזה מזמינים שיפעלו עלינו הם יהיו תמיד לטובה,
דרך החיבור, אתה אומר. כן, חיבור בינינו, קשר טוב, זה חיבור בעצם, כן, נכון?
כן,
קשר
כן.
טוב.
כל החוכמת הקבלה בסופו של דבר, היא מתממשת בזה שאנחנו מגיעים לחיבור, לאהבה.
וזה ואהבת לרעך, זה כן. שתמיד אומרים כלל גדול בתורה. כן, יניב.
ושוב אנחנו חוזרים בעל הסולם במאמר שנקרא מהות הדת ומטרתה, הוא כותב שבביאת האדם אל אהבת זולתו, עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי ורחב.
טוב, אנחנו רצינו לדבר בכלל על נושא חופש הבחירה היום. אני רוצה לצרף לשיחה הזו תלמיד שלך, אלי וינוקור, שהוא דוקטורנט לחינוך. אלי, שלום.
אהלן, נראה מעניינים.
מצוין. אלי, אנחנו ביקשנו לך קצת לאסוף קצת מחקרים על העניין הזה של מה מניע אותנו, החופש הבחירה שלנו, האם אנחנו בוחרים באמת, מה המוטיבציה שלנו וכו'. מה מצאת?
שמה, אני אגיד לך משהו לפני שאני אגיד על חופש בחירה, אני רוצה להגיד לך מילה על מה שדיברנו עכשיו. סתם שתדעו, דיברתם על כמה חשוב להתחבר, 148 מחקרים מדעיים שעשו על קשרים חברתיים בין אנשים, הראו שקשר חברתי מגדיל לסיכויים לחיות, בלי קשר לגיל, מין או מצב בריאותי, שדאגה לזולת והרגשה שדואגים לך, מעלות את הדופק ואת לחץ הדם, מעלות מצב הרוח, מחזקות את מערכת החיסון, גורמות לירידה במשקל, מפחידות מתחים, משפרות את תפקוד הלב, ומעלות סיכויים לשרוד מחלות קשות.
וכל זה...
אפילו מחקר אחד טוען שזה מגדיל את המוח. לעומת זאת, בדידות פוגעת במערכת החיסון, מהווה גורם מרכזי למחלות, החל בצינון שפעת, ועד לאלצהיימר, סכרת, שבץ מוחי, התקפי לב, סרטן ועוד. כל זה מחיבוב. זה לא תגיד שזה לא פרקטי פשוט.
148 מחקרים מדעיים, אתה אומר, על העניין הזה.
כן, זה באמת האנליזה של המון מחקרים שנעשו בתחום הזה.
טוב, אם אנחנו על ידי זה מעוררים הכוח הכללי העליון שמעורר את המערכת, אז לא פלא שזה קורה כך. כן.
מעניין. אז בוא נדבר רגע על המוטיבציה שלנו ומה מניע אותנו, אלי.
שמע, אפשר לדבר על זה בלי סוף, ממש בלי סוף. אבל בגדול, אם הולכים לדיסציפלינות כמו למשל פסיכולוגיה חברתית, אז רואים חד משמעית שבמשך 70 השנים האחרונות לכל הפחות, יש מחקרים חדים, חותכים, ברורים, שמראים שאנחנו בעצם רוצים או לא רוצים, מושפעים מאוד מהסביבה. מושפעים מהסביבה עד כדי כך שאפילו החלטות פוליטיות שאנחנו מקבלים, אפרופו בחירות עוד מעט, נטיות פוליטיות, כן, נטיות ל, אני לא יודע, התקפי זעם או חרדות, או נטיות לאישון או להשמנה, מה שזה לא יהיה, זה הכל תוצר של השפעת סביבה עלינו. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך מערכת שגם אנחנו לא מרגישים אותה, משפיעה עלינו, מחדירה לנו מחשבות, רצונות,
דאגות. תן דוגמה.
דוגמה, נגיד, המחקר אולי הכי ידוע שנעשה בתחום, כי הוא נהיה מאוד פופולרי, זה מחקר שעשו סאולר וקריסטיאקיס מה... אוניברסיטת הרווארד, הם נקחו נתונים שנאספו בעיירה קטנה בפרמינגהאם בארצות הברית, שנאספו מ-32 שנה מ-12,000 תושבים, על קשרים ביניהם, על מה קרה להם, מי חי, מי מת, מה קרה לכל אחד וכו'. והם ראו את הדברים מדהימים, הם ראו שלא רק שאנחנו קשורים, אנחנו גם מדביקים אחד את השני ברמה שאנחנו כמובן לא מודעים אל זה. אתה מעשן, 61% מחבריך כנראה התחילו גם לעשן, ו-29% מחברים שלהם שבכלל לא מכירים לך, ו-11% מהחברים שלהם ועוד. אתה סובל מהשמנת יתר, 57% מהחברים שלך הולכים להשמין בעקבותיך. ועוד ועוד ועוד. אתה חש מאושר, הסיכוי של האנשים שחברים שלך גדל ב-15%, להיות גם הם מאושרים, שחברים שלהם ב-10% וכו'. הם הראו בצורה חד משמעית, באמת די מפחידה. עד כמה אנחנו חיים בתוך איזו רשת נסתרת כזאת של קשרים, שבין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם זה אנשים שאנחנו מכירים או לא, מעצם כאילו הרוחות האלה שמסתובבות בתוך הסביבה, למשל נטיות לאישון, או נטיות להשמנה, או עושר, או מה שזה לא יהיה, זה משפיע עלינו, נרצה או לא נרצה, וזה מעלה המון שאלות על חופש הבחירה שלנו. ועל מה אנחנו, ואיך אנחנו בוחרים מה שאנחנו בוחרים. היה מחקר אחד מאוד מעניין, דווקא בכיוון
אחר. אבל זה הכל רק במישור האנושי. שאנחנו מושפעים כך מהסביבה. אנחנו מדברים כאן שכדי שאנחנו נדע על ה... על, על איך אנחנו בוחרים בדבר הנכון, הטוב, אנחנו צריכים לעלות למעלה מהמישור האנושי, וכאן אנחנו צריכים כאילו להתקלל בקבוצה אחרת, שהחברה תשפיע עלינו כבר ותמשוך
אותנו. בסוג אחר של חברה, אתה אומר.
כן, אנחנו צריכים להתקלל בחברת מקובלים, ואז אנחנו, אם נשתמש בהם, אז בטח גם כן לפי אותו הכלל, של השפעת הסביבה על האדם, אנחנו נוכל על ידי לעלות למעלה מהמישור הגשמי.
אלי, תודה רבה.
תודה רבה אלי, תודה.
תודה אלי. איתנו עוד מאזינים, שלום לאבי.
אהלן.
אהלן.
כן, האמת היא שרציתי לשאול את הרב, ולפלן לשאול, להגיד לו שאני ממש מעריך את מה שאתם עושים שם, אצלכם ובכל העולם. אני יכול להרגיש את זה שזה הולך וגודל, וזה פשוט גורם להתרגשות ענקית.
כן.
ואני שואל, במציאות של היום, כן, אני אדם בן 60, עבדתי במפעל, השקעתי את כל החיים שלי, את כל הכוח שלי, המפעל הזה לא יכול לספק לי היום את הפנסיה, בגלל שהוא פשט רגל. איך אפשר לא לפחד? איך אפשר במקום כזה לא לפחד?
כן, ברור אבי. אז בעצם הוא רוצה לשאול על הפחד.
אנחנו דיברנו על הפחד פעם שעברה. הפחד זה באמת גדול מאוד על העתיד של האדם, ושוב, זה מפני שאנחנו לא יכולים בצורה רגילה לדעת את העתיד. אנחנו נפעלים כמו שקראנו כאן קטע מבעל הסולם, שזה בכוונה כך נעשה, כדי שאדם לא יראה עתיד ויהיה לו יכולת להתקרב לבחירה החופשית. מה לעשות? רק איכות, רק חיבור. אנחנו נמצאים בעולם שהוא כולו עולם הגלובלי, ומראה לנו עד כמה שאנחנו כולנו מחוברים זה לזה, כולנו תלויים זה בזה. אם אנחנו רוצים באמת להבטיח לעצמנו חיים הטובים, עתיד הטוב, עלינו רק להתחבר. ואז בזה אנחנו לא רק יכולים לקבוע בינינו היחסים היפים טובים ובטוחים, אלא אנחנו בצורה כזאת מזמינים הכוח הכללי של הטבע שנמצאים בהתאמה אליו, הכוח של המערכת הכללית.
אבל אנחנו מגלים שקשה לנו מאוד להתחבר. אנחנו מגלים שמאוד קשה לנו להיות ביחד אחד עם השני. אנחנו רואים משפחות, אתה יודע, מתגרשות, שיעור הגירושים גדל, אנשים בתוך הבית, כל אחד בחדר שלו, אתה יודע, מסתגרים.
לכן הכל תלוי בסביבה. שהאלה עכשיו אמר נכון, שהשפעת הסביבה על האדם, אם אנחנו בונים סביבה שהיא כולה מחזקת את העניין החיבור, אז כל אחד ואחד שבא הוא מקבל את התמיכה הזאת מהסביבה וממשיך איתה ואין לו שום בעיה. רק על ידי החיבור שאנחנו נעשה את עצמנו כמה שיותר קרובים, כמה שיותר מתאימים לטבע, אנחנו נוכל להבטיח לעצמנו עתיד הטוב.
שלום שני.
ערב טוב. טוב, יש לי שאלה. אני למדתי קצת את חוכמת הקבלה, והרגשתי שזהו, אין, זה האמת, זאת הדרך היחידה, ואהבת לרעך כמוך, אל תעשה מה ששנוא עליך. ואז נתקלתי בבעיה מאוד גדולה שגרמה לי לרחוק, והיא בעלי החיים. אני טבעונית, וקשה לי מאוד להבין איך שכאילו, הרי כל המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, אז איך אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, כל הסרט הדיברות הכי הכי חשוב שיש, אל תרצח, אל תעשה מה ששנוא עליך.
כן, כן, זה ברור לי.
איך אנחנו עושים בעצם שואה כל כך גדולה לבעלי החיים.
ולצמחים?
אוקיי, לצמחים.
נו, מה זה, אנחנו לא גורמים להם למות?
כן, אבל עדיין זה דרגה אחרת, איכשהו.
מה זה חשוב אחרת או לא?
יש דרך להימנע, אבל מלגרום סבל לבעלי חיים, אנחנו עדיין יכולים להתקיים.
לא, אבל אני אומר לך
שזה... לאכול, ללבוש אותם.
קודם כל אנחנו צריכים להבין מה התיקון של כל אדם וכל חי וכל צמח בעולם שלנו. שכל אחד, שכל אחד שהוא חי, הוא חי כדי לתמוך ברמה יותר גבוהה. אז צומחים קיימים כדי לתת אוכל לדרגת החי, וחי קיים כדי לתת מזון לתמוך בדרגת האדם.
אז
ואדם חי כדי לפתח את הנשמה.
אם יורשה לי לצוטט את הרמב״ם, שזה ציטוט מאוד מאוד שנכנס, מאוד חשוב, שהוא אומר, אין להאמין כי כל היצורים מתקיימים למען קיומו של האדם. נהפוך הוא, כל היצורים האחרים, גם הם, נועדו למען עצמם ולא למען שום דבר אחר. אז כאילו, וכרגע, איך שאנחנו מתייחסים אליהם, זה אך ורק כאילו, זה בעצם גזענות, אנחנו מחשבים את החיים שלהם.
טוב, תראי, אני לא יכול להתווכח איתך על זה, אני מכיר את הגישה הזאת, אני רואה שהתורה לא מתייחסת לזה כך, גם חוכמת הקבלה לא, וצר לי שאת חושבת שרק זה מספיק כדי לשפוט כך חוכמת הקבלה שאת מתרחקת. לא, אין מה לעשות. אבל אני מכבד את היחס שלך. אין מה לעשות, אנחנו בכל זאת חיים בעולם, את פשוט צריכה להכיר מה זה התיקון, כמו שאנחנו מתים, כמו שגם כן צומח וחי, לכל אחד יש זמן שלו, המוות הוא בעצמו גם כן תיקון, ואנחנו מעלים דרגה שלנו על ידי זה, ולכן גם כן שאנחנו משתמשים בצומח ובחי כדי לחיות את עצמנו, ואנחנו כדי לתקן את הנשמה, אז בזה גם כן התיקון שלהם.
כותב על זה בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, שאין לשאול כלל על מצב שאר בריאות העולם חוץ מהאדם, משום שהאדם הוא מרכז כל הבריאה, וכל שאר הבריאות אין להם חשבון וערך של כלום לעצמן, זולת באותו השיעור שהן מועילות לאדם להביאו לשלמותו, ועל כן הנה עולות ויורדות עמו בלי שום חשבון לעצמן.
אז אין חשבון על ה... על שאר הבריאות. אני רוצה ככה, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, בכל זאת להעלות את יורם על הקו. שלום יורם.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, בבקשה יורם.
רציתי לשאול, אני קוראים לי יורם, אני מכיר את אונו. בזמן האחרון אנחנו קוראים ושומעים בכלי התקשורת על בני נוער שעושים מעשים ממש איומיים בין עצמם לבעלי חיים, וההנחה היא שבתור אבא לבן נוער בעצמו, ההנחה היא שכל הגורמים עושים את המיטב לחנך את בני הנוער האלה, אז למה זה קורה בכל זאת, למרות המאמצים האלה של כל הגורמים?
זה תלוי רק בסביבה, מה שדיברנו היום. הכל מהסביבה. אם אנחנו היינו מפתחים את הסביבה שלנו לכיוון אחר, קצת יותר טוב, בלי הזוועות האלה שהם רואים בטלוויזיה, בלי הלחצים מה שהם נמצאים בבתי ספר, שם זה ממש מלחמת הישרדות, אז הם גם כן היו מתייחסים אחרת גם לבעל חיים, גם לבין עצמם. הכל תלוי בסביבה. החינוך שלנו לא חינוך. תגיד לי בבקשה, כמה שעות בבית ספר חינכו אותך? דיברו על היחס יפה, נכון, לבעלי חיים, לצמחים, לעולם, להורים, לחברים. כמה בכלל, היו לנו, אני כבר בן 70, אבל נגיד, גם אני לא זוכר, היו שיעורים בחינוך, איך אנחנו צריכים להתנהג, למה, כך ולא אחרת וכן הלאה. לא. אלה רק דרשו מאיתנו בלי להסביר ובלי להתייחס יפה נכון ככה, לבנות את האדם שבאנו. אז לא פלא שאחרי אינטרנט ומה שהם רואים הדור הצעיר, זה מה שאנחנו מקבלים. הכל תלוי בסביבה.
הכל תלוי בסביבה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. עוד זאת אני רוצה לחזור לבליץ השאלות. התחלנו, עשינו את זה כבר שבוע שעבר, ואני רוצה לעשות את זה גם השבוע. דווקא יש פה שאלה על האם טבעונות, תשובה קצרה במשפט או במילה, האם טבעונות היא דרך חיים נכונה לנו?
לא. אז חומת הקבלה לא מתייחסת לזה. זה לא בא לתיקון הנשמה.
איזה מקום אתה הכי אוהב בארץ?
חוף הים.
חוף הים. איזה תכונה אנושית הכי שנועה עליך?
הכי שנועה? אני בעצם... הכל שונא חוץ מהשפעה וחוץ מהשפעה.
השפעה. ויתור. זה מבחינת שפע, מבחינת נתינה.
כן.
ויתור.
ויתור.
מעניין. מה, יש דבר כזה עין הרע?
כן. כן, כן. דיברנו על זה, לא?
לא פה.
לא. למה, למה? פעם ראשונה נדמה לי.
כן.
שהיינו כאן.
יכול להיות. אתה עושה ספורט?
עכשיו לא כל כך, אבל באמת כל החיים הייתי עושה.
איזה צורת אומנות חביבה עליך? מוזיקה, ספורט, קולנוע, ספרות, תיאטרון?
יכול להיות שמוזיקה היא קרוב.
יש לנו 40 שניות לסיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו, למרינה קיגל, מיכאל רייס, הדס בערי, למשפחת וינוקור, אלי, אורן לוי, יניב סי, אני רן קורץ, הרב לייטמן, אתה רוצה להגיד משהו
אני
לסיום?
אני הייתי שומע בשמחה נושאים הבאים שאולי אנשים ירצו לשמוע. מה אתם רוצים? על מה אני אדבר פעם הבאה?
אז שכתבו לנו בדף פייסבוק שלך, כן. מיכאל לייטמן בפייסבוק, חפשו שם ואנחנו נוכל...
וגם שאלות שאנחנו נעלה אותן, ובאמת שיהיה לנו קצת יותר דו-שיח.
תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב נעים, להתראות.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.